אנחנו באמצע פרק ד' ולמדנו, ראינו שאלה בשיעור האחרון. ראינו שאלה שהוא אומר שהלבושים, למרות שהם נקראים לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, אבל עם כל זה גבה וגדלה מעלתם לאין קץ וסוף על מעלת נפש רוח ונשמה עצמן. ושאלנו איך זה ייתכן ש... שאלנו איך זה ייתכן שהלבושים, שזה לבושים מהתורה, איך ייתכן שהם יותר נעלים מהנפש? הרי למדנו בפרק ב' שהנפש היא חלק אלוקה ממעל ממש, וישראל עלו במחשבה, והתורה רק היא נקרא נובלות חוכמה שלמעלה. אז ברור שישראל קדמו לתורה. אז אם ישראל, כיוון שישראל קדמו לתורה, איך ייתכן שעכשיו בפרק ד' הוא אומר לנו שלבושים מהתורה ומצוותיה גבה וגדלה מעלתם לאין קץ וסוף על מעלת נפש רוח ונשמה עצמן? אז אחד התירוצים בדרך אפשר לעניין זה שבפרק ב' כשהוא מדבר על המעלה של הנשמות אז הוא מדבר כפי שהם בשורשם, ושם באמת הוא מדבר על, על, על נשמות ישראל מצד היחידה שבנפש, ולא מצד הנפש רוח ונשמה. נפש רוח ונשמה כמו שהם ירדו למטה, בפרט כפי שהוא ממשיך אחר כך בפרק ב' שהוא מדבר על הירידה וזה שאחר כך נהיה נשמות כאלה שהם עקבתא דעקבתא דמשיחא, וזו ירידה גדולה מאוד, אז בוודאי שמדובר על מדרגה אחרת לגמרי. ועד שיכול להיות, כפי שכתוב בזוהר הקדוש, על הפסוק ונפש כי תחטא, אז הזוהר אומר, תמוה, איך יכול להיות נפש כי תחטא? הנפש היא חלק אלוקה ממעל ממש, מה פתאום נפש כי תחטא? ועד זה אומר הזוהר, כן, אין מה לעשות, מוכרחים להגיד ככה שכתוב בתורה נפש כי תחטא. אז צריך להבין שזה תוצאה של הירידה של הנפש לעולם הזה. מה שאין כן התורה כשהיא ירדה לעולם הזה, אז כמו מים שיורדים ממקום גבוה למקום נמוך, וכמו שהתורה נמשלה למים, כך היא נמשלה גם לאש, והקדוש ברוך הוא אומר, הלא כל דברי כי האש נאום השם, מה האש אינה מקבלת תומה, אף דברי תורה אינה מקבלים תומה. אז התורה נשארת בקדושתה גם כמו שהיא יורדת למטה, אפילו שהיא התלבשה באותיות, במשלים, אפשר לכתוב אותה בדיו על הספר, אבל עדיין התורה נשארת בקדושתה, ומי שעוסק בתורה מחובר עם הקדוש ברוך הוא ממש. טוב, אז עכשיו הוא מדבר על התורה, הוא מדבר על הירידה של התורה, ולכן אם שאלה התורה, אולי נחזור קצת קודם, הוא מדבר על ה... כן. נתחיל בתחילת העמוד, זה דף ח' עמוד ב', מהשורה הראשונה. אחרי שהוא אמר, הוא הזכיר לנו שהתורה, הקדוש ברוך הוא מתאחד, הוא וחוכמתו אחד. אז הוא אומר, ואף דה הקדוש ברוך הוא נקרא אין סוף, ולגדולתו אין חקר. ולית מחשבה תפיסה בכלל, אז מה זה עוזר שהקדוש ברוך הוא מתאחד עם החוכמה ועם התורה? הרי בעצם אין לנו שום תפיסה בגדולתו של הקדוש ברוך הוא. וכשאומרים שלית מחשבה תפיסה בכלל, אז הוא מיד ממשיך ואומר, וכן ברצונו וחוכמתו, כדכתיב אין חקר לתבונתו, וכתיב החקר אלוקה תמצא, וכתיב כאילו מחשבותיי מחשבותיכם. כן, והנה על זה אמרו, עכשיו הוא מתרץ, במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. אז יש פה נקודה מאוד חשובה. אצלנו זה נקרא שזה גדולה, אבל באמת מצד הקדוש ברוך הוא זה ענווה. ומהעניין הזה של במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו, מזה מוסבר בחסידות, ביאור גם על הפסוק שאנחנו אומרים בתפילה, שהקדוש ברוך הוא נקרא נורא תהילות. מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא נקרא נורא תהילות? נורא תהילות הפירוש שאנחנו יראים מלהלל את הקדוש ברוך הוא. אנחנו משתמשים כאשר אנחנו באים להלל את הקדוש ברוך הוא רק בנוסחים כאלה שקבעו לנו חז"ל. אבל אנחנו מעצמנו לא ממציאים כל מיני שבחים לקדוש ברוך הוא מהסיבה הפשוטה שבמקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו. בעיניי זה יכול להיראות כשבח גדול מאוד, אבל מצד האמת, זה דבר מאוד קטן. כבר דיברנו באחד השיעורים, כן? אם ילד קטן נופל ברחוב ונשרט בברך ויורד לו דם, והוא בוכה ובא איזה מישהו ושוטף לו את זה, ושם לו פלסטר. וואי, הילד כל כך שמח מהטיפול המסור שהוא קיבל, והוא משבח את אותו אדם שטיפל בו כל כך יפה. אבל כל השבחים האלה בעצם לא נוגעים לו לאותו אדם. מהסיבה הפשוטה שהוא מנתח בכיר, וטיפול כזה קטן כמו לשטוף את השריטה ולשים לילד פלסטר, זה דבר שהוא בכלל בלי שום פרופורציה, בלי שום יחס לגדולה האמיתית שלו באמת ברפואה. וככה אם איזה פרופסור למתמטיקה יעזור לילד בכיתה א' בשיעורים בחשבון, וככה אם איזה גביר אדיר מולטי מיליונר יפרוט לך שקל, ואתה תשבח אותו על היכולת הכלכלית המופלאה שלו, כן? וככה בהרבה תחומים אחרים אנחנו יכולים למצוא שדבר שמצד אחד זה נראה כשבח, ובפועל בעיני זה שאתה משבח אותו, זה ההפך משבח.
אז מה את מציע? לא לשבח בכלל? עדיף ככה לשתות מה שאתה לשבח?
או, אז באמת כאשר יש בי סיפור כזה יפה בגמרא, ששמעו מישהו לא מסתפק בשבחים שקבעו חז"ל שבהם אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, והוא לא הסתפק בזה שכתוב הקהל הגדול, הגיבור והנורא, והוא התחיל להשתפך בעוד כל מיני תארים מתארים שונים, ועמד חכם והקשיב, וכשקלו המילים מפיו של אותו המשבח, אז אמר לו, זהו, ניצית, אין יותר במה לשבח את הקדוש ברוך הוא. אם אתה אומר את הנוסח שקבעו לנו חכמים, בסדר. אז אתה אומר לפי הנוסח. אבל ברגע שאתה לא מסתפק בנוסח הזה, אתה בבעיה. אז לכן אנחנו, כאשר אנחנו באים להלל את הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לזכור שנכון, לפי שכלו יהולל איש ויהלל כתיב, הפירוש שאנחנו יכולים להלל את הקדוש ברוך הוא לפי ההשגות שלנו, לפי מה שאנחנו יכולים להבין בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו כמובן צריכים לזכור שמצד גדולתו האמיתית, האינסופית של הקדוש ברוך הוא, אז כל השבחים האלה שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, זה לא נגע ולא פגע. ועד רבה. אז הוא מזכיר לנו את העניין הזה, שבמקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו, וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו בתרי"ג מצוות התורה, ובהלכותיהן, ובצירופי אותיות, תורה נביאים וכתובים, ודרשותיהן שבאגדות ומדרשי חכמנו ז"ל, בכדי שכל הנשמה, רוח ונפש שבגוף האדם, תוכל להשיגן בדעתה ולקיימה כל מה שאפשר לקיים מהם במעשה דיבור ומחשבה, ועל ידי זה תתלבש בכל עשר בחינותיה בשלושה לבושים אלו. אז בעצם עכשיו מתגלה לנו דבר חדש, לא רק שהתורה ומצוותיה נקראים לבוש, לבוש לנפש, מחשבה, דיבור ומעשה, כדי שהנפש תוכל להתבטא. יש פה הרבה מעבר לאפשר לנפש של יכולת את ההתבטאות. יש פה דבר נעלה הרבה יותר, שמה הוא אומר? שהוא אומר שיש פה את האפשרות לנפש להתחבר ולהתקשר עם הקדוש ברוך הוא. הנפש נסעה וירדה ממקום כבודה, וירדה למטה-מטה בהשתלשלות כל העולמות, ועכשיו היא נמצאת למטה תקועה כאן כאלמנה צרורה, יושבת לה כאן בבתי חומר אפלים, יושבת תקועה כאן בעולם הזה הגשמי. והנה הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה יקרה, שעל ידי שאנחנו עוסקים בתורה, למרות שהתורה התלבשה בדברים גשמיים, וזה חלק מהעניין של במקום גדולתו, שכולם מתפעלים מהחוכמה הגדולה והנפלאה שישנה בתורה, במקום גדולתו בעצם שם אתה מוצא את ענוותנותו, שמה? שצמצם הקדוש ברוך הוא שכינתו בין בדי אהרון. הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו בתוך התורה הקדושה, על מנת שאנחנו נוכל על ידי שהנפש מתלבשת באותם שלושה לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה, על ידי זה הנפש יכולה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא ממש.
קודם הירידה של שמה לא הייתה יכולה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בלי כל ההשפלה הזאת לאביר המקטע ולהביא בגלל התורה ככה למטה. דווקא שאתה כל ככה למעלה, אני חושב להתחבר בצורה הרבה יותר.
אתה שואל שאלה חשובה שאי אפשר כמעט לספור את מספר הפעמים שהשאלה הזאת נשאלת בתורת החסידות, למה ירדה הנשמה למטה? אנחנו באמת יודעים שהתשובה היא אחרת לגמרי. זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כאן איזה מין צ'ופר כזה, שעל ידי שאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו יכולים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה הנה מה טוב ומה נעים. אנחנו מאוד שמחים על זה. אבל בוודאי שלא בשביל לעסוק בתורה, או בשביל להתחבר עם הקדוש ברוך הוא על ידי התורה, לא בשביל זה ירדה הנשמה. הנשמה ירדה כדי לעשות את השליחות של הקדוש ברוך הוא, שנתאבה הקדוש ברוך הוא להיות להתברך דירה בתחתונים, וזה נעשה על ידי תורה ומצוות, במצוות מעשיות, על ידי שאדם מקיים מצוות מעשיות כאן בעולם הזה. נכון, אחת מהמצוות המעשיות זה שהוא עוסק בתורה, ואדרבה, עולה על כולנה, שכל חפצים לא ישבו בה, אפילו חפצי שמיים, אבל כן, כשאתה עוסק בתורה, כאן למטה, בעולם הזה הגשמי, אתה פועל פעולה אחרת לגמרי ממה שהנשמה שלך התענגה על זיו השכינה בעולמות העליונים.
זאת אומרת, המטרה פה זה לא להתחבר על הקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה. תהיה לך התחברות למעלה הרבה יותר טוב. בוא נגיד, עשיתי את הדירה בתחתונים, זה התפקיד. לא להתחבר כל כך. לא זאת הנקודה שנשתנה.
לא זאת הנקודה, אבל כאשר אתה מקיים מצוות מעשיות בעולם הזה, אתה מתחבר עם הקדוש ברוך הוא מצד האמת בצורה נעלית הרבה יותר ממה שהיית יכול להתחבר למעלה. שם היה לך גילויים, וכאן יש לך חיבור. ולכן למרות שחזל אומרים שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, כל מה שאפשר לעשות חיים בעולם הזה, תחשוב על בן אדם שיחיה יותר מאלף שנה, ויהיה לו כל התענוגות שבעולם, ויהיה תמיד בריא וחזק ועשיר ונחת מהילדים ושלום בית, וכולם מכבדים אותו, ויש לו את כל הפינוקים וכל התענוגות וכל התאוות שיש בעולם. אומרים לנו חז"ל שכל חיי העולם הזה אינם שקולים מבחינת התענוג שבהם כנגד שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא. אבל יחד עם זה, אנחנו גם יודעים שיפה שעה אחת בתשובה מעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. זאת אומרת, מצד הערך הריאלי, האמיתי, המוחלט, אז שעה אחת שיהודי מקיים מצוות כאן בעולם הזה, שווה יותר מאשר, תחשוב על מישהו שנפטר לפני 4,000 שנה, ומאז הוא בגן עדן, והלכו מחיל אל חיל, והוא עולה במעלות כל הזמן, ומתענג תענוגים נפלאים שאין לשער אותם, וכל התענוגים האלה לא שווים כנגד שעה אחת של קיום תורה ומצוות כאן בעולם הזה.
נגד המצב הקדמון שהחלק לא כממעל, חלק מהקדוש ברוך הוא, אין יותר מזה, כאילו...
זה נכון ולא נכון, כי כשמתרצים בחסידות על השאלה הידועה ששאלת קודם, למה ירדה הנשמה, אז אומרים, ירידה זו צורך עלייה. אז מה הפירוש צורך עלייה? שהנשמה תחזור למקום ששם היא הייתה לפני שהיא ירדה? אז למה ירדה? כשאומרים שירידה זו צורך עלייה, מתכוונים לומר שהעלייה היא בעין ארוך גם למדרגה שהיא הייתה בה לפני שהיא ירדה.
חלק לא כמובן, מה שפשט זה אתה והקדוש ברוך הוא דבר אחד. ואיפה אתה יכול להתעלות יותר מהקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא זה גג, כאילו... חלק לא כמובן, מה שאתה חלק מהקדוש ברוך הוא היית, נפרשת באיזה שלב מסוים. איפה תתקדם עוד? מה?
אתה שוכח שהקדוש ברוך הוא אינסוף.
אני שמע את החלק מהאינסוף.
הנשמה היא חלק, אבל היא לא הוא בעצמו.
אלא מה?
אלא שבשלב מסוים החליט הקדוש ברוך הוא לברוא, כן? מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. נכון, היא קדמה לכל דבר, אבל היא לא, נשמות ישראל הם לא קדמונים כמו שהקדוש ברוך הוא קדמון. יש איזושהי נקודה, זה לא בדיוק בזמן, בטח לא בזמן שלנו, אבל יש איזושהי נקודה שאז החליט הקדוש ברוך הוא שהוא רוצה נשמות ישראל. ואחר כך, כדי להמשיך את הפעולה הטובה שלו בעניין הזה, אז הוא המשיך גם לרצות את העולם, שיהיה דירה בתחתונים, וזה יהיה, הפעולה תהיה נשלמת, דווקא על ידי נשמות ישראל וכו' וכו'. באיזה אופן נבראו נשמות ישראל, אומרים לך, תדע לך, זה בא באופן של נפיחה, שאדם נופח, אז הוא נופח מפנימיותו ומהותו, זה לא כמו בדיבור שהדיבור אמנם מגלה את הפנימיות, אבל בעצם אפשר גם להגיד דברים שזה לא בדיוק מה שאתה חושב. וגם אצל הקדוש ברוך הוא, הנה הוא ברא דברים שהוא לא בדיוק רוצה אותם ברצון הפנימי שלו. רוצה אותם ברצון החיצוני, כל מיני קליפות וכל מיני מנגדים וכל מיני דברים בלתי רצויים, שהוא בעצמו אומר שתואבת השם ככה וככה וככה, והוא בעצמו בורא אותם ומחיה אותם מסיבות כאלה ואחרות. אז ביחס לכל הנבראים האחרים, אנחנו אומרים, כן, נשמות ישראל עלו במחשבה, נשמות ישראל חלק אלוקם ממעל ממש. אבל זה לא, ברור שהם, זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו. אני הווי אלו שניתי, זה הולך עוד לפני נשמות ישראל גם כן.
לא, מה זה חלק אלוק? זה לא הקדוש ברוך הוא.
אז באמת, כשלמדנו בדף השער, או למדנו בפרק ב', ודיברנו על כמה וכמה עניינים שקשורים במעלה של נשמות ישראל, אז הסברנו למשל שחלק זה מלשון שייכות, כמו יהי חלקי עמכם, והסברנו עוד כמה פירושים בעניין הזה, והנה חינמי שאותו חלק אלוקה, אז הוא ירד אחר כך ונהיה באופן של ממש, שזה כבר נהיה נשמה, שהיא כבר מרגישה את עצמה ליש במציאות, וכו' וכו'. אבל ברור שלאותו חלב או לאותה נשמה, יש לה מקום לעלות עד רום המעלות, עד אין קץ. וגם בגילויים שיש, שזה מה שעולות הנשמות עכשיו בגן עדן, וגם בפועל ממש, בחיבור עם אלוקות, גם לזה יש ריבוי מדרגות עד אינסוף. מכל מקום לענייננו, הדרך שלנו כרגע להתחבר ולהתקשר עם הקדוש ברוך הוא זה על ידי התורה. וזה מה שהוא אומר, שהקדוש ברוך הוא צמצם רצונו וחוכמתו בתרי"ג מצוות התורה, בכדי שכל הנשמה, רוח ונפש ובגוף האדם, תוכל להשיגן בדעתה ולקיימה כל מה שאפשר לקיים מהם במעשה דיבור ומחשבה, ועל ידי זה תתלבש בכל עשר בחינותיה בשלושה לבושים אלו. על ידי זה הוא קצת, צריך עוד לחשוב איך להסביר, אבל הנקודה הפשוטה שיש לנפש, עשר כוחות הנפש, ושוב, זה לא מעצמותה של הנפש, אלא רק תוצאה של זה שהנפש התלבשה בעשר ספירות של עולם האצילות, לכן יש עשר כוחות הנפש. וכאשר אנחנו מחפשים את הדרך, איך הנפש הזאת יכולה לחזור ולחדש את הדביקות שלה בקדוש ברוך הוא, כפי שהיא הייתה קודם לכן, ועוד יותר מזה, מצד שהיא עושה עכשיו את השליחות של הקדוש ברוך הוא, אז אמרנו, ירידה זו צורך עלייה, היא עוד עולה עוד למעלה ממה שהייתה קודם, אז היא מתלבשת בשכול עשר בחינותיה, עשר הכוחות הנפש מתלבשים בשלושת הלבושים האלה. ולכן, בגלל המעלה המיוחדת הזאת שיש בתורה, לכן נמשלה התורה למים. מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, כך התורה ירדה ממקום כבודה שהיא רצונו וחוכמתו התברך, ועד שבאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, ולעת מחשבה תפיסה בכלל. ומשם נסה וירדה בסתר המדרגות, ממדרגה למדרגה בהשתלשלות העולמות, עד שנתלבשה בדברים גשמיים בענייני עולם הזה, שהם רוב מצוות התורה ככולם. מה זאת אומרת דברים גשמיים וענייני עולם הזה, שהם רוב מצוות התורה ככולם? מכיוון שרוב מצוות התורה ככולן הן מצוות מעשיות. אז כיוון שמצוות התורה הן מצוות מעשיות, אז במילא כבר מדובר על זה שהתורה מתלבשת בדברים גשמיים וענייני עולם הזה. כי רוב מצוות התורה הן מצוות מעשיות. ואחר כך מעבר למעשה, שזה לבוש המעשה, אז יש את ההלכותיהן, שזה, דיברנו שזה מה שאדם עוסק בדיבור ובמחשבה, אז יש גם את המעשה, וגם את המעשה בפועל, וגם את ההלכות. וגם כמובן צירופי אותיות גשמיות, בדיו על הספר, 24 ספרים שבתורה נביאים וכתובים. ומה המטרה של כל הירידה הגדולה הזאת? שהיא יורדת ממה שהיא הייתה ועדיין הורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, כדי שתהי כל מחשבה תפיסה בהן. ואפילו בחינת דיבור ומעשה שלמטה ממדרגת מחשבה תפיסה בהן ומתלבשת בהן, ומאחר שהתורה ומצוותיה מלבישים כל עשר בחינות הנפש וכל תרי"ג איבריה מראשה ועד רגלה, הרי כולה, כל הנפש, צרורה בצרור החיים את השם ממש, ואור השם ממש מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה. את העניין הזה של הלבוש לנפש שנעשה מהתורה, אנחנו נדבר על זה בפרק הבא, שהוא מסביר את המעלה הגדולה שיש מלימוד התורה, כאשר הנפש עוסקת בתורה, אז זה נקרא גם מזון וגם לבוש לנפש, שזה, אבל בעצם בנקודה שהוא רוצה להזכיר לנו כאן, זה באמת החידוש של הדביקות של הנפש עם הקדוש ברוך הוא שנעשה דווקא על ידי התורה.
זה דווקא נעשה אחרות, נשמה קודם ירדה, לא יודעת מה זה תורה, לא מקרא את המושג הזה תורה?
ודאי שכן, היא יושבת ועוסקת בתורה, ויש ישיבה של מעלה, ויש שם צדיקים, ודורשים בתורה, ועוסקים בתורה. בפרט נשמות שכבר היו בעולם הזה, וגם נשמות שעדיין לא היו בעולם הזה, אז הן עומדות לפני הקדוש ברוך הוא, וכשהקדוש ברוך הוא משתעשע עם הצדיקים, במה הוא משתעשע איתם? הוא משתעשע איתם בוודאי בלימוד התורה.
אז השגת התורה שם הרבה יותר, נעלי מה שהשגת התורה.
נכון.
אז מה המעלה?
אבל הדביקות,
ללמוד תורה פה?
מכיוון שללמוד תורה שם זה לא מצווה. ומצווה זה מלשון צוותא וחיבור.
ושם אין
להם צוותא וחיבור? שם זה לא, שם זה גילויים, וכאן זה התחברות אמיתית. זה מה שנקרא בלשון החסידות, עצם שלמעלה מגילויים. וזה בדיוק מה שהוא ממשיך כאן מיד, נקרא עוד שתי שורות, אז הוא אומר, כמו שכתוב, צורי יחסה בו, וכתיב קצינה רצון תעטרנו, שהוא רצונו וחוכמתו יתברך, המלובשים בתורתו ומצוותיה, ולכן אמרו יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא, הנה הוא בדיוק מתייחס לשאלה שלך, כי עולם הבא הוא שנהנין מזיו השכינה, שהוא תענוג ההשגה. באמת יש תענוג נפלא. אבל אם אנחנו נחקור את זה באמת, אז הוא אומר פה הרבי מוסיף דבר מעניין, ואי אפשר לשום נברא, אפילו מהעליונים, להשיג כי אם איזו הערה מאור השם. רק מעט הערה, יותר מהגבול שלך, אתה ודאי לא יכול להשיג, נכון? כמו שלא יקרה לך מה שקרה לשרפים, שהושיט הקדוש ברוך הוא אצבעו הקטנה ביניהם ושרפן. אז כל נברא יכול להשיג כמה שהוא יכול להשיג. אבל כאשר אנחנו עוסקים בתורה ובמצוות, מקיימים מצוות מעשיות כאן למטה, אז אנחנו מתחברים ממש עם הקדוש ברוך הוא, שלא דרך המגבלה של הנפש שלנו כמה שהיא יכולה להשיג, אלא כמה שהקדוש ברוך הוא מאפשר ליהודי להתחבר איתו באופן של מצווה, מלשון צוותא וחיבור. זה נעלה שלו בערך. ולכן יפה שעה אחת בתשובה מעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. שלא רק תענוג, אלא חיבור אמיתי. וזה מה שאומר שאי אפשר לשום נברא אפילו מהעליונים להשיג, כי אם איזו הערה מאור השם, ולכן נקרא בשם זיו השכינה, אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו עולה את מחשבה התפיסה בכלל. נכון? משיגים שם את התורה במדרגות נעלות, ויש שם תענוג נפלא מההשגה. אבל זה לא ממש לתפוס את הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן הוא אומר, אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו עולה את מחשבה התפיסה בכלל, כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ומצוותיה, אזי תפיסה ומתלבשת בהן, יש גרסה, תפיסה ומתלבשת בהקדוש ברוך הוא ממש, דאורייתא וקודש בריחו כול אחד. תקשה לי ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, הוא אומר, זה לא מפריע. הרי זה כי מחבק את המלך דרך משל, שנפרש במעלת התקרבותו ודביקותו במלך, בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בתוכם. וכן אם המלך מחבקו בזרוע, גם שהיא מלובשת תוך מלבושיו, הזרוע הזאת של המלך, כמו שכתוב, וימינו תחבקני, שהתורה שניתנה מימין, שהיא בחינת חסד ומים. אז האופן הזה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כאן תורה ומצוות, מאפשר לנו חיבור אמיתי עם הקדוש ברוך הוא, מה שאי אפשר היה אפילו בעולמות העליונים. ולכן ירידה זו, צורך עלייה, עצם העיסוק שלנו כאן בתורה ובמצוות בעולם הזה, הוא עלייה שאין כדוגמתה בכל העולמות העליונים. כי יפה שעה אחת בתשובה מעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הזה.
גם שמצד האיכות הלמוד הוא ירוד הרבה יותר מאשר כך למעלה. האיכות של
הלימוד וההשגה, בוודאי.
אבל אם זה החיבור עם העצל, פה נפעל.
אבל נכון, בדיוק. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.